בסדר. אני אנסה קצת להבין את העניין של קידושין בשטר. הגמם מביא את הקיין לשטר, כיצד כתב לו על הנייר או על החרס, על בי שם שבותה, בתך מקודשת, חיבותה מורסת לי, הרי זה מקודשת, ועל זה שואל רבי זר בר ממל, בא בהתקפה. מה תקפלה רבי זר בר ממל? אלו דמי השטר על השטר זמיני. אתה מוכר, כותב לו, סדי מוכרחה, אחה, בא כותב, בתך מקודשת לי. יש כאן הבדל לכאורה מהותי בין קידושי שטר לבין קניין שטר רגיל. כי בקניין שטר רגיל, זה שכותב את הדברים זה, ומעביר אותם לשני, זה הבעלים הקודם, מעביר אותם לבעלים החדש. וכאן קורה בדיוק הפוך. דווקא בקידושין, הבעל שיזכה בה, החדש, הוא מעביר אותה לאישה. זה יותר אולי מחודד, דווקא במקרה שהגמרא הזכירה של קידושי ביתו קטנה, שם הרבה יותר מודגש ומזכיר לנו שבעצם יש כתובת לפני כן שהייתה בעלים על הדבר הזה. היא הייתה ברשות האב ועברה לרשות הבעל, ובעצם עכשיו צריכים להביא אותה מרשות האב לרשות הבעל. אז אם היינו מדברים את זה לקניין שטר, השטר היה צריך לעבור עכשיו מידי האבא, שהוא הבעלים הקודם, לידי הבעל החדש. ו... על זה לכן שואל רבי זירא, לא דמי אי שטר אלא אי שטר. ברש"י נראה, אני מתחיל משיטת רש"י, ואחר כך משם נעבור לשיטת התוספות. ברש"י נראה שהשאלה כאן היא שאלה ממש עקרונית. רש"י אומר, לא סתם לשטר זמיני, ומנהלן דחייה גם נאווה שטרה. השאלה של רבי זירא, כמו שאני מסרתי אותה, היא ממש התקפה, היא לא סתם הערה שיש כאן משהו בהלכות שמשום מה קצת שונה, וצריך להבין את הנואנס הדק הזה שקם בין שטר קידושין שטר מכר. אלא יש גם שאלה מהותית, האם דבר כזה בכלל יכול להיקרא שטר? בעצם לכאורה, מה שמסותר בתור דבר רש"י, שמשהו מהותי מקניין השטר, זה ששטר צריך להיות עובר לידיו של אותו אדם שקונה את הדברים. בלידי הדבר זה לכאורה, על פי שאלת הגמרא בתמימותה בהתחלה, אין בכלל מושג כזה שנקרא קניין שטר. נראה קצת שהדברים מכוונים לדברים שהגמרא תזכיר בסוף הפרק שלנו כאן, בהמשך הגמרא, שהגמרא שמה תוך כדי דיונים על קניין, אגב, אומרת הגמרא ששטר גם אם הוא לא צבור בתוך הקרקע, אבל הוא יקנה, אגב, כי אין הקרקע יקנה גם השטר. למה? כי השטר הוא אף סרה דערה. השטר הוא כמו המוסרות של הקרקע. בעצם הגמרא כאן ניסחה וניסוח שמאוד מאוד עוזר לנו להבין מה זה שטר. שטר הוא בעצם הראיה על הקרקע שנקנית. בהקשר מסוים זה כאן, הוא נספח אל הקרקע, לכן מי שקונה את הקרקע, קונה באמצעותם גם את הראיות על הקרקע. כמו שמי שקונה את החמור, הוא קונה גם את המוסרות של החמור, שהם בעצם תפילים אל הדבר הזה עצמו. יש יחס עצמי בין השטר לבין הקרקע שעליו השטר מעיד. כי השטר הופך להיות בעצם מכאן ונצח נצחים, חלק מכלי הקרקע, כלי השליטה לקרקע עם השטר. הוא ניסח את זה בצורה מלא יותר בהירה ופשוטה. כמו שאנחנו יודעים שיש שתי סוגי קניינים. יש קניינים שהם יותר השתלטותיים, הגבעה, משיכה, הגבעה. יש קניינים שהם יותר קניינים הסכמיים, כמו שדיברנו בקניין כסף בצורה פשוטה, אולי אילולי התז, אבל גם התז לא ברור אם הוא אומר אחר, שיש כאן משהו יותר של ביטוי של הסכמיות שמעוגן על ידי כל מיני סמים שמבטאים את הרצון שלהם, אולי גם קניין חליפין, בטח קניין סודר, לקיים כל דבר, שבעצם העיקר בקניין הזה יותר ההסכמיות שמגובה על ידי איזשהו מעשה מסוים שמבט את ההסכמיות. למה קשור קניין שטר? האם הוא מהקניינים ההסכמיים, או שהוא מהקניינים המצוותיים, ההשתלטותיים? אנחנו עכשיו אולי קסומים קצת מהניסוח שטר אפשר דערה, שבעצם קיין שטר הוא מהקיינים ההשתלטותיים, כי הכוונה, עצם זה שאני שולט על הראיות על הקרקע, וזה עצמו, אני בעצם שולט על הקרקע עצמו, למה זה דומה? לאדם שיקנה מזגן לחברו על דדה שייתן לו את השלט הרחוק על המזגן. אז בצורה הזאת עכשיו מי ששולט על המזגן זה מי שיש לו את השלט. אותו דבר כאן, מי ששולט על הקרקע זה אותו אדם שיש לו את הראיות על הקרקע. מכיוון שקרקע, כן, ללומדי הדף היומי, אז אין מוחזקות על קרקע. קרקע, לכן הדרך היחידה להביע לבעלות זה על ידי הראיות שבה. אז בעצם מסירת הראיות על ידיו של של האחר, בהקשר המצב זה כאן, בזה עצמו הפך להיות שולט לכל דבר על הקרקע. ומילא בהקשר המצב זה כאן לא יעלה על דת, בעצם שואל רבי זעירא, ששטר שימסר לא לידיו של הקונה אלא לידיו של המוכר, לידיו של האבא, לידיו של האישה, זה דברים בטלים. היה אמור להיות שמה זה כעניין שטר קידושין, שלבעל יש הוכחה שכתובה על מסמך שהיא אשתו לו כל דבר, שהיא נמצאת תחת הקניין שלו לאישות, או כל מה שדיברנו בסוגיות הראשונות. ככה לכאורה זה בעצם עומק זעקתו של רבי זעירא בר מימל, שבעצם אולי קצת גם נרחיב ונחדד את הדברים, שהדברים אולי גם קשורים ל בעצם אולי למחלוקת מפורסמת בין רבי לבין רבנן, איך אדם שבעלים על קרקע ורוצה להעביר אותה עכשיו למישהו אחר, או אדם שבעלים על חוב ורוצה להעביר אותו למישהו אחר, איך אותיות ניקנות. שבדבר הזה נחלקו רבי ורבנן. רבי אומר, זה מוזכר אצלנו בדף ממחת, רבי אומר שאותיות לקנות במסירה, רבנן אומרים שאותיות לקנות בכתיבה ומסירה. אז בואו רגע נבין מה רבי אומר. רבי אומר, אם יש לי בעלות על הקרקע, ואני עכשיו, ככה, מה מסר בהבט הפרק עשירי, הזכיר את זה לא לגבי חוב, כמו שהוא הזכר אצלנו, הזכיר את זה גם לגבי עברת בעלות על הקרקע, ואני את הקרקע רוצה להעביר למישהו אחר, אז מספיק שאני את החוזה שהיה לי עם הראשון מעביר לידי השני, אותיות נקנות במסירה. עצם מסירת השטר לידי אחרים הוא עילה. זה, בהרבה מקומות נוספים יש לנו הזכר גם לגבי הלוואה. אני יש לי שיבוד כלפי מישהו מסוים, יש תא שמוכיח שאני משעבד מישהו מסוים, אני רוצה את החוב הזה להעביר לידי אדם אחר, אז אני מעביר לו את השטר. בשטר המסוים הזה בכלל לא כתוב את העסק ביני לבינו, לא כתוב את ההסכם החדש שקיים בין נגיד רובן קנה שטר משימון ומחר אותו ללוי, לא כתוב כאן בכלל שיהיה כאן יחס בין רובן לבין לוי, אלא מה בעצם כל המשמעות של קניין מסירה. כי עצם זה שסוף סוף האפסר הדערה את המוסרות של הקרקע, כמו שאגב שרתי להזכיר, כמו שבהמה נקנית בעברת המסירה, כן, בהמה באמת כוחומים כאן נקנית לזה שאני מעביר את המוסרות מידיו של המוכר לידיו של הקונה, העברתי לו את מרכז השליטה על ידי הוא קונה, אז גם כאן העברתי עכשיו את מרכז השליטה שעד עכשיו יצאי באפסה הדערה, העברתי אותו לידי אדם שלישי, אז בידי עצמו אומר רבי אותיות נקנות במסירה, שהדבר הזה לדעתי מאוד מאוד מבליט, אולי אני כבר ירמוז להבאמין אחרת, היה מקום לומר שלמה שטר קונה, לא מצד השליטה שבו, אלא מצד ההסכמיות שפשוט תועדה במילים, אבל כאן ההסכמיות בכלל לא כתובה, לא כתוב כאן בכלל את ההסכם בין רובן לבין לוי, מה שכתוב כאן זה את ההסכם בין רובן לשימון, נכון, אבל השטר הפך להיות עכשיו המפתח של הקרקע, המסירה, המוסרה של הקרקע, שעובר לידי אדם שלישי, על ידי הדבר הזה זכה. אני חששתי שתגידו לי, בסדר, מה אתה מתפלפל עם דעת רבי, היא לא נפסקה להלכה. אבל שיטת הרשב"ם, נכדו של רש"י, שבדפים אלו בבטרה העביר לו, העביר לו את השרביט להיות ממשיך את שיטתו. רשב"ם אומר, במסרת בבטרה, שגם רבנן, שאומרים שאותיות נקנות בכתיבה ומסירה, העיקר היא המסירה, שזה בעצם אותיות נקנות במסירה. אלא למה צריכים את הכתיבה, את השטר, רק כדי לחדד, ככה נראה גם את הסוגיה, שלא יהיה, נחשוב שהוא מסר לו את הנייר רק בתור לצור על פי צוחיתו, שאני עכשיו מסר את הנייר, מסר את הנייר עם המשמעות שמסתרת מאחוריו שהוא השליטה על הקרקע, מסרתי לך את הנייר רק בבעלות טכנית על הנייר עצמו, כדי לחדד שבמסירת הנייר מסרתי לך גם את מה שמסתם אחוריו, לכן צריכים גם כתיבה בנוסף למסירה. אבל יש כמה נפקה מסוגיה שם שנראה בדברי הרשב"ן, שבסוף שבא ודאי שהעיקר הוא המסירה, גם להערכה. כל דברים הם מבליטים, שעוד פעם שקניין שטר הוא בעצם למסור את כוח השליטה לקרקע, למסור אותה לידיו של הקונה, ומשם זה יכול לעבור מידיו של אדם אחד, יכול לעבור גם לידם של אדם אחר. כן, שזה כל זה בעצם, כן, כן, כן.
בקרקע זה דרוויתא?
מה זה איך?
בקרקע מסירת שטר זה דרוויתא?
בקרקע מסירת שטר היא לכאורה שדות בקשה וקנו, כן? מדברי קבלה. תופרש, אז זה גם יקנו.
אתה שואל... לא, נשאר שמעבירים שטר, שמוסרים שטר,
שמוסרים שטר על איזה דרוויתא. בקרקעות במיל וזה דרבונת.
מיל וזה דרבנת.
כן. שיטת רבנותם שגם שם זה לא הייתה.
רק מי שיבוא קרקעות,
גם אם עוד
יש
שיבוא קרקעות לא עובר באיזה. למה שאני, אבל קרקעות הוא עבר כאן, בדור הייתה. ולפי מיל רבנותם קל וחומש הקרקעות עוברים. השיטה הזאת היא שיטה דורייתית שמונה לכל דבר. וכאשר שנים כל מה שזה דרבנן, במילווה זה היה בגלל שמילווה זה שלו ולא בשוטו, ששמו כתוב עליו, כל מיני סיבות מסוימת שקשורות למילווה. אבל בקרקעות הכל חוזר לכל, להיות דור הייתה בצורה פשוטה, נכון? כן, בסדר, נכון? כן, 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 מעולה. כל זה, אני מלא, רק אני מחדד, לפי זה בעצם, מה יהיה תירוץ הגמרא? עכשיו אני עובר לשלב הבא, אז בשאלה חזקה, אומר הגמרא, הלכה תנינו. והלכה תנינו, אומר רש"י, הלכה למשה מסיני, שבעצם רש"י, לאור זה צריך לומר, שמסקנת הסוגיה היא, צריך לומר, נכון, אתה צודק, יש כאן משהו חדש, לא קשור לקיין שטר, לא יכול להילמד בקיין שטר בעלמה, זה פרשייה חדשה לחלוטין של הלכה למשה מסיני, שלימדה אותנו בעצם שהלימוד, שאנחנו יודעים את קיין שטר, שהוא נלמד מ... גיטין, ויצא והייתה, מקיש גיטין קידושין, זה בעצם בא ללמד אותנו, אולי, אני כבר אומר, איך לקרוא שטר גיטין. הרי שטר גיטין, במקרה, כמו שתוס כאן מאיר, הוא כן דומה לכאורה לשטר מחר רגיל. כי שם, הנה, חזרנו ללורמליות, ששטר מועבר מידיו של הביילים, הבעל, לידה של אישה, ועכשיו יש לה מסמך שמעיד, הנה, היא עכשיו כבר לא תחת שליטת הבעל. אז ככה היה אפשר לפרש את הדברים. אבל לכם שנסיין נמדה אותנו, כנראה שגם שטר גיטין, עובדה ש עמדו בעצה בעתה, וגם שטר קידושין, מהות השטר היא מהות שטר אחרת לגמרי. היא, זה סוג אחר שקיין שטר, שאני מנסה קצת יותר להבין ומהו קניין השטר האחר שקיים דווקא בגיטין וקידושין שלא קיים במחר. ואולי לפי מה שאמר עכשיו, למין למה, גם הוא לא, למה במחר אין גם את האופציה הזאת, זה מה שאני צריך להבין, כי נגיד ככה כבר, אולי זה אומר, כי בגיטין וקידושין לא נכון לומר שאישה, אני חוזר לסוגיה הראשונה, תחת שליטת הבעל. כן, קצת דיברנו מההתחלה, האם זה באמת קניין בעלותי, זיקה, אולי רק לעשות את הכל מהמלאה כהקדש. אז הקניין ההשתלטותי לא שייך באישה. מצד שני, באישה יש משהו אחר לגמרי. אני עכשיו מחזיר אותנו לסוגיית האמירה. אולי קניין שטר הוא בכלל אמירה המילימטה. בעצם, במידה מסוימת, הרי כמו שאמרנו, קצת אולי הגענו את הזוכים, אולי בהלכות גדולות כבר אז בסוגיית אמירה, אולי לאמירה מאוד מאוד קיצונית, שעיקר, שאמירה בקידושין היא אמירה שממש מחוללת את האסר לעל כל מה כהקדש. וכל מה שצריך אולי את קניין הכסף, זה כדי להגן את האמירה הזאת, כדי ליצור מצב כזה שהיא מבקרה נפשה, או כדי לתת לאמירה את התיקוף המסוים שלה, אבל יכול להיות שיש זה משהו מהותי, שאישה בעצם בצורה אמיתית נקנית באמירה, והקניין רק מתלבל דבר מסוים הזה כאן. יכול להיות שאמירה באלמה מזקיקה גם קניין, כדי שיגבה אותה. אבל אם יש כאן אמירה עוצמתית, אמירה מתועדת, אמירה כזאת שאמר לה את זה בצורה כזאת היא שלא רק במוצא פיו, אלא כתב שטר על הדבר המסוים הזה, והחתים עליו עדים, והפך את הדבר הזה להיות דבר רציני, אז בהקשר המסוים זה כאן, נוצר כאן כעניין קידושין ישיר על די עצם הכתיבה. זה בעצם הניסוח של הגמרא בדף A, שהגמרא אומרת בכתיבה מתגרשת, ורצה הגמרא לדייק האם בכתיבה מתגרשת אז אם אפשר ללמוד שם דווקא בגלל שאתם לא מתקדשת בכתיבה, למזכרת הגמרא, כשם שהיא מתגרשת בכתיבה, כך היא מתקדשת בכתיבה. הניסוח של הגמרא שם נראה שבעצם קניין השטר הוא הכוונה בכתיבה מתגרשת, כבר שעת הכתיבה היא בעצם הדבר הזה שפועל את הגירושין, או פועל בהקשר אחרי גזירת כתוב של ועשה ואתה, פועל את הקידושין. כי יש כאן איזו אמירה שנעשה ביניהם, הרי זה לכאורה חוזר לתחילת המסכת, דברי רש"י בדף ב' עמוד א', שהגמרא שם אומרת, אשר כבר בקדש שלם חזקה, אומר רש"י, בנות כמידי המשטר, אפילו אתה נותן לה כסף, הוא שווה כסף, ואומר לה, הרי בקודש לי. שטר כותב לנער פי שאלוש ובוטה, הרי בקודש לי. והבא לה ואמר, התקשי לי בביאה זו וכולי אלף מקראי. רש"י מאוד טרח, בכל שלושת המקרים של המשנה, להזכיר בנוסף לקיין גם את ואומר לה. חוץ מקיין שטר, בקיין שטר הוא לא כתוסיף ואומר לה. בעצם אולי זה בא ללמדנו, קודם כל, עד כמה רש"י מייחס משמעות משמעותית לדין האמירה של משהו צדדי. המצד שני, בקניין שטר, לא צריך שגם יאמר לה. כי בקניין שטר, בעצם זה האמירה הכי גדולה שבעולם. שבעצם זה אמירה שאותה הוא כתב לה, היא זאת שפועלת את הכל. בהקשר מסוים זה כאן לכן, גיטין וקידושין, זה סוג אחר לגמרי של שטר. זה לא שטר השתלטות, אלא זה שטר כזה שאת האמירה שהוא אומר, הרי את מקודשת לי, מתעד אותה על ידי שטר, הדבר המסוים הזה הופך את כל קיין השטר להיות קיין שטר הרבה יותר תקף, הרבה יותר גדול. בסדר? וכל הדברים האלה אולי בעצם מובילים לגמרא המפורסמת במסכת גיטין דף י"ט. כי בעצם הדיון שאנחנו דנים עכשיו עליו הוא אולי מאוד מאוד קשור למחלוקת המפורסמת של רבי מאיר ורבי אליעזר, שגם הראשונים כאן הזכירו אותו כאן, האם עדי חתימה קרתי או עדי מסירה קרתי. מה הופך את השטר להיות שטר? האם בזה שחתמו עדים על השטר, זה מה שבעצם הופך את השטר להיות שטר, עדי החתימה קרתי, או בזה שהשטר גם לידים נמסר מ... צד אחד לצד שני בנוכחות הדין, זה מה שהופך את, את השטר להיות שטר. ומסקנת הסוגיה בגיטין דף יוטט היא לחלק בין שטר גיטין וקידושין לשאר שטרות. שבגיטין וקידושין עדי מסירה קרתי, בשאר שטרות עדי חתימה קרתי. מה בעצם הגמרא שם אמרה? הריבון נוסע עכשיו, אם באמת הם אומרים שמהות קיין שטר הוא, הראיות נמצאות בידי, השלט רחוק נמצא בידי, אז ממש לא מובן שיטתו של רבי אליעזר שאמר עדי מסירה קרתי. הרי עדי מסירה, גם אם באמת בסופו של דבר יש עדים שהיו בשעת מסירת השטר, אבל השטר מכאן אל אבא לא יכול להוכיח כלום, כי השטר מצד עצמו הוא בעצם זה שלט רחוק בלי בטריות, בלי כדי שאפשר להפעיל איתו את מנגנון ההוצאה. בעצם הוא לכאורה שאומר רבי מאיר שצריך שהעדים יהיו חתומים בתוך השטר כדי שלשטר הזה יהיה תוקף ראייתי. אז כאילו לכאורה ההסתפקות שלנו האם שטר מועיל מצד הראייה שבו או מועיל מצד עצמו, זה לכאורה אמרו אותו מזה רבנן. ורבי אליעזר אומר, ומה הכי הגמרא שמה? שבגיטין מקידושין עדי מסירה קרתי, בשאר שטרות עדי חתימה קרתי. הוא אשר אמרה כאן הגמרא שלא דני השטר עליה השטר, כי בשאר שטרות העיקר הוא ההשתלטות, ולכן מאלה שמה הלכה כרבי מאיר שעדי חתימה קרתי. אבל בגיטין מקידושין העיקר הוא כמו שאמרנו בכתיבה מתגרשת, זה בכלל האירוע הרציני שעשה כאן, זה שהוא כתב לה חלק מה שהוא כתב לה, שהמחר את הכתיבה הזאת הוא גם מסר לה, זאת אומרת הוא מעביר לה את המסר, כן, זה בעצם עדי מסירה קרתי, לא רק מסירה למשל מסר, הוא הביע כתב לה הרד מגושת לי והעביר את הדבר הזה לידיה מול עדים, הדבר המסר הזה לגמרי יפעל את הדברים שאותם הוא יפעל. אז בהקשר המסר הזה כאן אנחנו מבינים נראה לי היטב את ההבדל בין שתי סוגי השטרות, שבין שטר גיטין וקידושין לבין שטרי מכירה. כן, כל זה נכון דוקו של רש"י. מה אתה אומר? כן?
אז למה רבי מאיר לא מודה בגיטין וקידושין?
מה זה איך?
דובר בפוסות שרבי אליעזר מודה לרבי מאיר בשטרי קניין.
נכון.
למה רבי מאיר לא מודה בשטרי גיטין וקידושין? מה הוא סובר?
יכול להיות באמת זה משהו, זה שרמי אומר שעדיין צריך שהילדים עצמם יהיו גם בתוך השטר עצמו כאילו. וזה אולי, אולי בזה אנחנו לא מסכים לחכי הרמי. שרמי אומר שאותם ילדים, שאותו רצינות של השטר, חלק מנה זה שבמסמך עצמו הילדים עצמם גם חיים בתוך השטר עצמו. ואנחנו לא כמעט שלטות של הרמי כאילו. אנחנו אומרים שבאמת עדים לא צריכים להיות, להפוך את השטר להיות שטר צריכים עדים. אבל אני רק אומר, למה קיבלנו את הרמי בגיטן בשאר שטרות? מסיבה אחרת לחלוטין. כי בשאר שטרות, שמה ברור שחלק ממהות השטר היא הראיה שבו. בסדר? ברור שמחוי שרמי ורב לזר בצורה קראתי לא קראתי קשורה לגיטין. היא קשורה באמת לשאלה, עד כמה כדי להפוך את המסמך להיות רציני, צריך שיהיה בנוכחות עדים, או צריך שבתוך השטר עצמו יהיה את העדים מסוים אלה, וזה על חלק מחוי את רמי ורב לזר, ונגיד ככה, נפסיקה על חלק רב לזר. אבל רב לזר מודל רמי בשעה שטרות, כי בשעה שטרות כל מהות השטר היא הראיה שבו. בסדר? כן, כל זה עד עכשיו בעצם ביוחד דרך אחד בתוך הסוגיה, כן? אולי רק, כן, רציתי משהו כאן, אני אומר בזהירות, יכול להיות שזה, אתם זוכרים את רש"י בכתובות דף ג' שאמר ששטר קידושי כסף מדרבנן, וקידושי שטר הם מדאורייתא. ואולי לפי מה שאומר עכשיו, כן, כבר הסברנו שמדברי סופרים, יכול להיות שספרי סופרים חוזרים לדאורייתא וכולי וכולי, אבל כאילו בעצם אולי יש איזה משהו מסוים שמאוד מובן למה שאומרים עכשיו, שנגיד לך, הקידושין הקלאסיים זה קידושי שטר דווקא, שבעצם, שמקום כזה שבו הוא על ידי כתיבה עשרת הכל מפי הקדש. יש גם דרך נוספת לגבות את האמירה על ידי, באמצעות קניין הכסף, אבל קניין הכסף הוא רק איזה חיתים חיצוני כדי להפוך את האמירה להיות אמירה, אבל האמירה הכי גדולה ובעצם שפועלת את המון של, של הקידושין, בדיוק כמו של הגירושין, זה הניסוח בכתיבה מתגרשת. אני עוד מעט אחזור לנפקים שאלות מהדברים האלה, אני רק רוצה לרגע לעצור ולראות שטוב למדת את הכל אחרי לגמרי. טוב זאת עצמו, כתב במסקנה, הלכתא נינהו, הנה מה יש לפרש, הלכתא הלכות מדינה, כלומר מנהג היה כך. לפי תוספות, מה שהגמרא אמרה, הלכתא נינהו, קודם כל תירוץ הגמרא, הוא משהו מאוד מאוד מינורי. למה כאן הבעל נותן וכאן המוכר נותן? אומר תוספות, כך נהגו. זה המנהג שדרכו היינו את הדברים. נראה מתוספות גם מתירוצו, שמעלה גם בקושייה, הקושייה לא כזאת דרמטית, כמו שרש"י ניסח אותה, מנהל לדי איך נשתרה, אלא שאלה יותר מציאותית. למה החלטת לעשות את זה בפרוצדורה כזאת ולא בפרוצדורה אחרת? ומסקנת הסוגיה היא עד כדי כך, כי כך נהגו, זה היה המנהג שהלכות מדינה שכך הנהוגו את הדברים. אבל בעצם, מה מסתתר מאחורי הדבר המסתתר הזה? שבעצם אין הבדל בין שטר גידושין וגיטין לשעה שטרות. ובעיניי הפלא יותר גדול לא גיטין וקידושין, אלא שעה שטרות, שיוצא מהדברים שגם שעה שטרות לא היה משהו מהותי שם צריך להעביר את השטר מידיו של המוכר לידיו של הקונה, אלא תאורטית גם שם אם המנהג היה הפוך היינו יכולים להעביר את השטר מידיו של הקונה לידיו של המוכר. בעצם תוספות מקרב גם את גיטין קידושין לשעה שטרות וגם את שעה שטרות לגיטין קידושין, אולי הוא בעצם יוצר איזושהי הגדרה חדשה שביניהם מתביניהם, שבעצם אולי כל קניין שטר מהותו הוא לא דין אמירה שהוא בדרך בקידושין, הוא לא דין השתלטות, אלא מעין מה שהגמרא תאמר בעמוד הבא, שאין הדברים הנקנים באמירה. שומעת הגמרא שם מדבר לגבי חדוות האירוסין שביניהם, חדוות השידוכין שביניהם, שאמירה בעיתים מסוימות היא אמירה רצינית. אז יכול להיות, וכאן אני חוזר למה שהתחלתי את הדברים, שיכול להיות שבעצם בכל קניין, כמו שהחזוני שומר, יכול להיות שהעיקר זה הגבירות דעת שקיימת בין הקונה לבין המקנה, היא עיקר הקניין. וכל מה שצריך כמעשה הקניין, ויכול להיות שזה תלוי בסוגי הקניינים שונים, אבל יש קניינים כאלה שכל מה שצריך בהם כמעשה הקניין, זה רק יותר כדי לבטא את הרצינות שביניהם. אז אני אנסח את זה בצורה שנראה לי, אני חושב שהיום קניין שטר הוא ממש כמו תוספות. קניין שטר זה לכתוב חוזה. חוזה זה צריך דווקא שהחוזה יעבור מידיו של המוכר לידיו שקונה, או הכוונה, הם הולכים לעורך דין, כותבים חוזה ביניהם, אני רק אומר, צריך ששתיהם יהיו מעורבים מתוך החוזה, אז המסמך הזה צריך לעבור בידם ביניהם, צריך להיות בידיו של מוכר לקונה, קונה מוכר, העיקר שהמסמך המסוים הזה, מסמך הבנות, יעבור בין שתיהם. וזה שמסמך הבנות עובר בין שתיהם, זה הופך את כל הדיבור שלהם לדיבור הרבה יותר רציני, כי הם לא סתם ככה דיברו באוויר, הם כתבו תיעדו את הדבר המסם הזה, החתימו לעבדי חתימה, או די מסירה, מחוקת ועולה יצדית בין רבי זה לבר מנן, איך להפוך את הדבר הזה להיות דבר רציני, דבר משמעותי, והמסר המסם זה עבר ביניהם, מה לי אם עבר מהמוכר לקונה, עבר לי מהקונה למוכר, זה לא בכלל אירוע משמעותי, כי לפי רש"י, בקידושין דווקא צריך לעבור מהבעל האישה, כי הוא המדבר, במכר צריך לעבור דווקא מהמוכר לקונה, כי הוא השולט, לפי תוספות, גם כאן וגם כאן, מה זה שטר? שטר זה חוזה, וחוזה רציני שהוא עבר בין הצדים, ורק ילחוק מנהג מדינה, אם זה עובר ממנו אליה, עובר ממנה אליה. זה אולי קצת קשור לשיטת התוספות בצד הבא בתרא, שבאמת הבין ששיטת רבנן, שאומרת שלהלכה אותיות לכתוב בכתיבה ומסירה, שיטת התוספות בניגוד לרשב"ם שמה, שלמסקת הסוגיה רבנן חלקו מהותית על רבי, ואמרו אותיות לקנות בעצם בכתיבה. זה ברור שבעצם כל עניין שקיין שטר זה ההסכמיות שביניהם, ואם יש עכשיו אדם שלישי אז ברור שצריך שיהיה כתוב כאן בשטר המסם הזה את לוי בסיפור, כי יש כאן הסכם שנמצא עכשיו בין ראובן לבין לוי, לא בין ראובן לבין שמעון. ולמה צריכים, אומר תוספות שמה, שיהיה גם מסירה בנוסף לכתב? רק כדי שלא יהיה חיסרון של להגיד גבי, אם אני יותר הסכם חדש אבל עדיין בידי מישהו מסוים נשאר ההסכם הקודם, זה כמו שאני חושב שעד היום נוהגים שמעבירים בעלות על בית, אז גם את החוזה הקודם גם צריכים להעביר כדי לסגור את הסיפור המסם הזה, שהאירוע הזה כאילו כבר לא יהיה חיסרון של להגיד גבי, שברור שההסכם הזה לא סותר את ההסכם הקודם, הוא לא נותן דן שליטה לבעלים הקודם מתוך הסיפור המסם הזה כאן. אבל בצורה המהותית, עיקר הקניין הוא נעשה באמת באותיות לקנות בכתיבה, זה העיקר, כי בעצם העיקר הוא המסר המסם שנמצא בין שתי הצדים, כן? ואז מאלה יש כאן בעצם איזה מבט אחר לגמרי לגבי כל המושג הזה של של הלכות השטר, שהוא כמו שמעתי גם מחדש בהלכות קידושין וגם הלכות מכר רגיל, זה לא השליטה, זה לא האמירה שנשאת מהמקנה לקוינה, אלא זה ההסכמיות שעברה בין שתי הצדדים. כן, בסדר? מי שרוצה לשאול?
מה?
כן. כן, כן. שמה ש? לא, אני מסכים, אני יותר דיברתי על כל התירוץ האחרון של התוספות, ולמסקנה, מלא אני קורא גם את התירוצים הקודמים של התוספות, שכל החיים של סיני היא קשורה לא לשאלות מהותיות מה זה שטר, אלא קשורות לשאלות איך עושים את השטר המסם הזה כאן. יכול להיות שזה גם, אולי תוספות במסקנה סוגיה זה לא סתם מנהג, אלא זה כבר מימי משה רבנו, ככה קבע שהדברים צריכים לעשות בצורה כזאת, כאילו. אבל זה באמת עדיין, בעצם לא התירוץ האחרון של התוספות, זה עדיין כל דברים הם שינויים כמותיים ולא מהותיים בהלכות השטר. אולי רק שרתי להזכיר, לפי זה הגמרא בגיטין שאומרת שיש הבדל בין גיטין וקידושין לשאר שטרות, שבגיטין וקידושין עדי מסירה קרתי ומשאר שטרות עדי חתימה קרתי, לפי רש"י החילוק היה מאוד מאוד מוזר ומובן, זה שתי שיטות קניין שונות, כאן הראייה משמעותית לכן עדי חתימה קרתי, כאן המסר ביניהם משמעותי, אז מלא בהקשר מסוים זה כאן עדי מסירה קרתי. תוספות עצמו אכן כותב וכמה מקום השס, כמו באותו גיטין דף יוטית, שמה שהגמרא אמרה אל חתה כרב לזה בגיטין וגידושין, אומר תוספות הוא עדי לשאר שטרות, שהגמרא שמה בעצם מחלקת לא בין גיטין וגידושין לשאר שטרות, אלא בין שטרי חלות לשטרי ראיה, שבשטרי חלות להלכה עדי מסירה קרתי, כי כמו, כי אין הבדל בין גיטין וגידושין לשאר שטרות בשיטתיות של הדבר המסם הזה, ואם לא צריכים חתימה בתור השטר עצמו, כי זה לא מדיני הראיות, מה לגיטין וגידושין, מה לשאר שטרות, אלא שטרי ראיה, כמו שטרי חוב או דברים מסוים שצריכים לשמש הראיה, שם באמת, כמובן שרבי אלעזר מודל לרבי מאיר, שם צריכים שהראיה תהיה בתוך השטר המסוים הזה עצמו. אבל אני לחינם, מה שאתה עושה קצת לשיטתו, הכיל גם בשאר שטרות שטרי חלויות, את אותו דין שגידן קידושין, שבמהות שם ידי מסרה קרתי, כי דמי במהות, הישטר עליה הישטר, וכל מה שלא דמי, זה רק בשאלה ממי ממי זה יעבור למי, שיכול שבגיטין קידושין, עוד פעם, אולי זה מנהג, אולי זה חמש סיני, אולי זה הפסוקים שחידשו את הרבה הזה, שחלק ממה שדיברנו הרבה בסוגיות הקודמות של דיני אמירה, שצריך שהבעל יהיה האקטיבי כאן בתוך הסיפור, אז אמרו שהבעל הוא זה שיהיה זה שמוסר את הדברים לידי של אישה, אבל אין כאן אף משהו מהותי בהלכות השטר. אחרי כן, שהבנו את שתי הדרכים בסוגיה, אני רוצה רק לחדד את הדבר הזה, דרך אולי ארבע נפקמינו שלא בסוגיה, שבעצם אני מכירות בכל הדברים שאני אומר עכשיו, לדעתי הם הרבה, הרבה מחזקים את דרכו של רש"י, אבל אפשר לתרץ אותם כדרכו של תוספות. אבל יש כאילו, כביכול איזה ארבע סייטות מפשט הסוגיה, לומר את, את הדבר המהפכני שרצינו לומר ברש"י, ששטר גיטין וקידושין בעצם עיקרם הוא, כמו שאמרנו, כלשון הגמרא בדף A, בכתיבה מתגרשת. שבעצם יש משהו מהותי בעצם העובדה הזאת שהוא מעביר את המסר על ידי הכתיבה, ואפשר, אני כבר רוצה עכשיו בעצם לחדד ולומר, שבעצם ההליך של הגירושין והקידושין התחילו כבר בשעת הכתיבה. לפי תוספות, יכול להיות שההליך המשמעותי הוא רק בשעת המסירה, שמעבירים מהם את הדברים. לפי רש"י, זה כמו שמעתי, זה אמירה רצינית, אמירה כתובה, אז בין כבר שעת האמירה, שעת הכתיבה היא המשמעותית. הדבר הזה אולי בא לידי ביטוי קודם כל בדבר הכי בולט, שמה שהגמרא כאן מגיעה למסקנה, שכמו שבגיטין כך הועדים לקידושין, צריך שהכתיבה תהיה לשמה. שכבר משעה שכותבים את שטר הקידושין, צריכים אותו שטר הקידושין, הסופר צריך לתת אותו לשם אותו איש ואישה. אם הוא יודע שבאוילם יש הרבה הרבה אנשים שקוראים להם אלי כהן, זה שם מאוד מאוד נפוץ, והוא כבר מכין שטרות כאלה עם אלי כהן, שמגרש את שם אחר, שר הכהן, והוא בונה על זה שבזאת השם המשך הוא יפגוש כל מיני דמויות כאלה, בגירוש שזה לא מועיל. והוא הדין גם קידוש שזה לא מועיל. מה הדין הזה שצריך לכתוב לשמה? האם הדבר המסלם הזה לא אומר לנו שבעצם כבר שעת הכתיבה היא בעצם הדברים שנראו בינו לבינה כאילו, ולכן מלא, אם לא כבר בשעת הכתיבה הבעל, אותו שליח כתב, אותו סופר כתב את זה מתוך הציווי של הבעל, מתוך ההקשר של הבעל, אז הדבר המסלם הזה כאן הוא לשלעצמו הוא נתון משמעות. לא כל כך אולי ברור מה שמעתי, כי הגמרא תוך כדי שמברר האם בקידושין גם צריך לשמוע או לא צריך לשמוע, זאת אומרת, יש צעד שצריך לשמוע כמו גיטין, בעצם הייתה. יש צעד שלא צריך לשמוע, כי כמו שבקניין כסף לא צריך לשמוע, הוא הדין בקידושי שטר לא יצריכו לשמוע. לכאורה, דברי הגמרא הם דברים בטלים. זה בעצם, איך אפשר ללמוד אפשר משאי אפשר. האם יעלה על דעת לומר שבעצם אומרת הגמרא שאולי גם שטר קידושין יכול לכתב גם לא על נייר אלא על דברים אחרים, כי הרי שווה כסף ככסף, אז כמו שקידושין אפשר לעשות אותם בפירות, כך גם אפשר לכתוב קידושין על פירות. זה ברור שיש משהו מסוים שקשור קודם כל להגדרת השטר, יש משהו שקשור להלכות הקידושין. הדין המסוים הזה שלשמה הוא דין בהלכות קניין שטר או שדין בהלכות הקידושין? קצת נראה מקושיית הגמרא שרצה לומר אולי לא יצטרכו לשמוע בקידושין כי דומיה בקניין כסף, איפה זה הלשון של הגמרא כאן? אני יודע אותו בין לשמוע בין השטר לא בעניין לשמוע. הדבר הזה לכאורה אולי מורה לא כמו שהבנו, שדין הלשמה הוא דין בהלכות מעשה קידושין, כוונה, ושבעצם דין הלשמה בעצם בא לומר שבקנייני אישות לעומת קניינים אחרים צריך שהדבר הזה לא עושה בדבר טכני אלא דבר כזה שיועד למטרות האישות. ועל מלא היה מקום לומר תיאורטית שגם כסף קידושין, אולי צריך להיות כסף קידושין כזה שכולם רואים אותו ככסף קידושין. אולי היה מקום לדרוש שכל הטבעות שבהם מקדשים היום נשים צריכים להיות באיזשהו מסלול מיוחד שזה כולם רואים שזה טבעת קידושין כדי לייחד את הדבר שם קידושין. בהלכה לא צריכים את הדבר שם הזה, אבל אולי מלא אם לא צריכים בטבעת שתהיה לשם קידושין, אולי גם לא נצטרך שהשטר יהיה לשם מטרת קידושין. ואז מלא ההתאנו שהגמרא כאן יותר מובן. השאלה אבל באמת, ככה נראה לי ברור שאם לא נרצה להגיע לחידוש של רש"י, שיש דין עצמי כבר בשעת הכתיבה עצמה, אלא זה רק הכנת חומרי גלם לאירוע המרכזי שיהיה בהמשך, אז ככה נצטרך אולי לומר, וכמו שאמרתי, יש לזה לכאורה סימוכים מפשט האבימינא של הגמרא לדחות את הלימוד בזה. אבל השאלה מה ישר הגמרא אומרת, הדר פשטה, בדר דבר הדר פשטה, ותמשיל למה קרה והצבע הייתה. לא אומר מה הגמרא כאן אמרה במשקת הסוגיה, כאילו, מה זה, ישר הוא פשט ויצא והייתה. למה הוא פשט את הצד אחד? הרי קודם הוא הציג שתי צדדים. האם בעצם זה לא, הוא חזר ואמר, זה לא דין מלכות קידושין, אלא דין מלכות השטר, זה בעצם מה שהוא חזר, ואז אני בעצם כן חוזר לומר, שזה משהו מהותי, ספציפי שקשור אחד שטר, שלכן המקשין הנבואות להדד הוא לא רלוונטי כאן, או שבאמת, או שלא, שלימד שפשוט הגמרא אמרה, שבלימודים, ויצא והייתה, הוא לימוד יותר חזק, מאשר לימוד של מקשין הנבואות להדד. זה בעצם, לזה רציתי לשלוח אתכם, לדברי הר"ן, בתחילת המסכת שנראה שבזה הוא מסתפק, כי זה ברור שבשטר גיטין יש דין ששטר גיטין שכתב על מחובר פסול. לא ברור, עוד מעט נדבר, נלמד מדין ספר או מדין מחוסר קציצה, אבל שטר גיטין גמורות מפרשות שפסול על מחובר. אומר הר"ן, וככה באמת גם נראה לי כתוב אפילו, לא זוכר, אפילו זוכר בראשה מפורש, או שגם מלא בקידושין, גם שמה ויצא והייתה, שטר קידושין גם הוא צריך לכתב על מחובר, ולא יכול לכתב, צריך לכתב על דבר תלוש, ולא יכול לכתב על דבר מחובר. ומספק הר"ן, אז אולי גם כסף קידושין לא יכול לעשות על מחובר. אם אדם רוצה לקדש אישה בשווה כסף, כסף על הכוונה על ידי שהוא נותן לה דירה, הרי את מקודשת לי בדי שאת מקבלת דירה מני, ועל ידי קרן סודה מקנן את הדירה, אז אולי גם זה לא תקודשת כי בעין אני מחובר. אומר הר"ן, בסוגיה כאן בפרק אצל מדף יהוד, מוכח שלא מקשין את כל העבודות להדדי, אלא רק את שטר גירושין לשטר קידושין. שחר הוא מסתפק, אבל אולי לא, אולי רק לגבי הסוגיה שמה זה לא נכון, כי שמה באמת לא שייך לשמה בכסף. בעצם הספק של הר"ן הוא בדיוק הספק שהסתפקנו בו. אם הזכרת הסוגיה כאן היא ספציפית קשור לדין לשמה שהוא לא רלוונטי בכסף, או זו אמירה עקרונית שהדין שויעשה והייתה נכון להזדמות אותו רק לקניין קידוש ולא לשאר הדברים, שזה מלא נפקמינה, האם בקידושי כסף האם יש חיסול של מחובר או לא חיסול של מחובר. נראה ששתי הצדדים של הר"ן, שום שתי הצדדים שאמרנו, בעצם קצת מחדרים את הספק שלנו, עד כמה דין הלישמה הוא דין מהותי בקניין שטר. אם הוא דין מהותי בקניין שטר, זה קצת מורה שבעצם קניין שטר מהותו הוא לא העברת השטר ברגע האחרון, אלא כמו שאני כל מיני מנסח, בכתיבה מתגרשת. יש כאן אמירה שנכתבה. בסדר, זה כל זה נפקמין אחת שתעלה משתי הדרכים האלה בסוגיה. בסדר? נפקמינה שנייה, שעולם הדברים האלה זה בדיוק מה שעכשיו בזה סיימתי. למה באמת יש דין בשטר גיטין וקידושין שפסול בו מחובר? למה אי אפשר בעל לכתוב לאישה איזה קידושין רומנטי, לקחת עץ, לכתוב בו דוד אוהב את זה והרי מתגשה, כן, ומחוקק לה על העץ איזשהו כתיבה כזאת ומסר לה את הדבר המסם הזה שלעד העץ המסם הזה, כמו כשהיה בכרח ביתר ארז וטורניטה, שדרך הדבר המסם הזה הוא מקדש את האישה. אז נאמרו את זה שתי דרכים. דרך אחת אומר הר"ן, כי אין לזה שם של ספר, כי כל דבר שמחובר אין לו שם של ספר. זה באמת, בהקשר לסוף זה כאן, לא יכול ללמוד מזה כלום. אבל רש"י הזכיר סיבה נוספת. אומר רש"י, כי אם זה ייכתב על מחובר, אז יהיה נתק בין הכתיבה לבין המסירה. זה מחוסר קציצה. זה לא דבר כזה שלא ישר אחרי הכתיבה יכול להימסר, אלא היה כתיבה, היה צריך לתלוש אותו, ואחר כך למסור אותו. בעצם רש"י אומר לנו שהכתיבה, אני חושב עוד פעם, היא חלק מהליך הקידושין והגירושין. ולכן אלה, אם לא, תכף בכתיבה אפשר למסור אותו, או נסור את זה גם אולי בניסור קצת אחר, לא את מה שכתבתי, מסרתי, כי פנים חדשות באו לכאן, אז מאלה התבטל לכל. בעצם הפסול הזה של מחובר מאוד מאוד מחדד עד כמה הכתיבה, לפי רש"י, עד כמה הכתיבה היא ממש חלק מהליך של הקידושין עצמם. בסדר, זה נפקים מן השנייה. נפקים מן השלישית, עם מה שהגמרא מסיקה למסקנה, ששטר קידושין צריך להיכתב גם מדעת האישה. לא מספיק את דעת האיש, אלא גם מדעת האישה, שהוא בא לסופר ומזמין שטר קידושין, הוא לא יכול לעשות לאשתו איזושהי הפתעה להביא לה שטר קידושין, אלא שתיהם יחד צריכים לבוא לסופר, והדבר הזה צריך להיכתב מדעתה. אפשר היה להבין את הדבר הזה, שמכיוון שכמו שאמרנו קודם, יש דין שלשמה, שהוא זה שבסוף שלו ישפיע על האישה, אז כמו אין חמין אדם שלא אופניו, האישה צריכה לדעת להיות שותפה, להיות מסכמת, לזה שהפכו את הדבר הזה, להיות מסמך שבעתיד יאסור אותה. אבל הרדב"א ניסח את זה אחרת, הרדב"א אמר שמכיוון שזה צריך להיכתב משליחות שתיהן, מהשליחות של הבעל והאישה. אז מלא בהקשר מסוים זה כאן, כל עניין של הדעתה, כמו דעת האיש, בשעת הכתיבה, כי הרי הסופר הוא שליח, והוא שליח של שתיהם, לכן צריכים את שתיהם. כביכול בעצם ספק הגמרא, כאן צלשו למה שדברנו הרבה בעבר, עד כמה אישה היא שותפה פעילה בדת כהנה שלה בקידושין, ועד כמה אישה היא רק מפקרה נפשה, שאולי זה יהיה בעצם הספק של הגמרא, עד כמה צריכים גם דעתה או לא. אבל אני אומר, על הצד שצריך את דעתה של האישה, וככה נפסק למסקנה, אומר הרדב"א, כי כל עניין הכתיבה כאן, הוא שצריך לתת אותה בשליחותם. למה בשליחותם? כי כמו שרוצים לומר, יש כאן בעצם איזה אירוע של הקידושין, התחיל כבר בשעה הראשונה, כבר משל שכתבת את ה... בעצם הבעל הוא הכותב. קידושין אמיתיים היו צריכים לעשות בצורה כזאת שהבעל הוא זה שכותב, אלא יכול לכתוב על ידי שליח. אבל הכתיבה כאן היא לא רק להכין איזשהו מסמך, בטח לא ראיות, אבל אפילו לא מסמך שיבוא ביניהם, אלא זה בכתיבה מתגרשת, הוא מדבר על ידי הכתיבה. בסדר, זה ממש חריף ומבליט את הקומה המיוחדת שאותה אנחנו רוצים לומר. דבר רביעי שאולי מבליט את הדברים האלה, כן, דיברנו על דין של שמה, על דין של חומר, על הדין של דעתה. דבר רביעי, והוא נראה שנמצא כאן במחלוקת ראשונים קצת סבוכה בתוך הסוגיה שלנו, מה צריך להיות הנוסח של השטר? הכוונה, כאשר אבא מקדש את ביתו, ואת הקידוש שלו אומר, תן את זה לבת שלי. האם מה שצריך להיות כתוב כאן, זה הרי ביתך מקודשת לי, או שיכול להיות כתוב גם, הרי את מקודשת לי, זאת שקיבלה את השטר בפועל. ואולי אפילו יותר קיצוני, זה שלוש שיטות בראשונים, שאולי אפילו גם אם הוא קידש את הבת, שהיא ביתו של האבא, קטנה, ונתן לדי האבא, עדיין יכול לכתוב, הרי את מקודשת לי. יש בדבר הזה, נאמרו בסוגיה כאן, שלוש שיטות בראשונים. הרדב"א אומר, זה לא משנה באיזה נוסח זה יאמר. כעיקר המסר, כעיקר המסר שברור שהוא רוצה לקדש אותה. הרמב"ן אומר שמותר רק בתנאי שהיא לא יתרת לראותה, שאו שזה ימסר לידיה של האישה, לידיו של הבעל, הרי את מקודשת, או שזה ימסר לידיה של האישה, או שמדובר בבוגרת שהיא באמת המתקדשת, ואפילו אם זה לא הגיע לידה. אבל בסוף של הדבר שיהיה כאן משהו מסוים שישקף את מה שנעשה כאן מבחינה מעשית. הרשב"א קיצוני יותר מכולם, אומר כל פעם שאדם מקדש את ביתו קטנה, בין אם הוא נותן לה בין אם נותן לאביה, צריך טוב, הרי ביתך מקודשת לי. וכל פעם שהוא מקדש אישה גדולה, בין אם הוא נותן לה בין אם אביה שלח לדבר מסוים הזה, הוא צריך טוב, הרי את מקודשת לי. כי יכול נראה לי שבעצם מה שהרשב"א כאן לימד אותנו, שהכתיבה כאן היא בעצם לא רק מיידעת אותנו מה נעשה כאן, אלא היא בעצם משקפת את המציאות האמיתית שנעשה כאן. ולכן אלה בהקשר המסוים הזה כאן, הנוסח של הכתיבה צריך להיות מאוד מאוד מדויק, שהוא זה שבעצם מכיל את המציאות הזאת של הקידושין. בסדר? בהקשר המסוים הזה כאן אולי נגיד אחרת. והמסירה היא קצת משנית כאן, לא משנה לידי מי זה נמסר, אלא שם מה האירוע האמיתי שנעשה כאן. האירוע האמיתי שנעשה כאן זה שמה רב מקודשת לי, תכנית הוא מסר את זה דרך הבעל, דרך האבא, דרך דברים אחרים, בביתו קטנה. האירוע האמיתי שנעשה כאן זה הרי ביתך מקודשת לי, שכל דברים האלה בעצם יותר מבליטים עד כמה הכתיבה כאן היא בעצם השיקוף המדויק של האירוע האמיתי שנעשה כאן. בסדר, כל זה בעצם אולי איזה ארבע נפקמינות, או לבחון את הדבר המסוים הזה, שאת כמה בקידושין הכתיבה עצמה היא בעצם האירוע המרכזי של הקידושין, ואודיל מה שהעיקר זה המסירה שהמסמך המסוים הזה עבר מבינו לבינה. אני אומר רק דרך דבר נוסף, לא ראיתם את זה, אני רק אגיד ככה, זה כן קצת מוזכר ברן אצלנו, וברית בעצם קצת מזכיר את הדבר המסוים הזה. יש משהו פלא בסוגיה. כתוב כאן, ואמר רבה, אמר רבה, כתב לו על נייר ולחרס, אב ובשל משבותה, ביתך מקודשת לי, ביתך מורסת לי, ביתך לניתור, בין על ידי אביה, בין על ידי עצמה מקודשת, מדעתו, והוא שלא ביגרה. כתוב כאן, שאם אדם מקדש את ביתו שלא ביגרה, ביתו קטנה, אז צריך לכתוב, כמו שאמרנו את הניסוח, הרי ביתכם קודשת לי, אבל כתוב כאן משהו קצת פעילי, שיכול להיות את זה בין על ידי אביה, בין על ידי עצמה. אדם שמקדש את ביתו קטנה של חברו, את השטר הוא יכול להעביר לא אל האבא, בעצם הבעלים עליה, זה שמוסר את ביתו, אלא יכול להעביר את השטר הזה לידיה של הבת עצמה. בעצם זה דבר שכתוב במשך הפרק מפורש, שיש מושג כזה שאומר אב לביתו קטנה, צאי וקבלי קידושייך. שהאבא יכול לומר לבת שלו, למרות שלא יהיה זאת שמתקדשת, אלא אב הוא זה שמתקדש, אבל יכול לומר לבת, תקבלי את את כסף הקידושין. וצריך להבין מה המשמעות הזאת שהאדם נותן כסף קידושין לבת ולא לאבא. הרי כמו שראינו כבר בסוגיה בדף ג', שמצל בעצם מוסר, מקבל את הקידושין, מישהו בא לי על הקידושין בעצם ומחליט על יהיותם הקידושין, זה האבא ולא הבת, נכון? בדבר הזה נאמרו ארבע שיטות. שיטה אחת אומרת, אתם איתים בסדר, אני רק ככה פותח את סוגיה קטנה ורק כזה. שיטה אחת, שיטת הרדב"א, שאומר שכל הדין שאישה קטנה, שאבא שמתקדשת, והכסף יכול להגיע אליה, שאבא אומר שימי קבל קדושייך, זה מועיל מדין ערב. כי בעצם האבא קיבל את הקדושין. אבל כמו שאבא יכול לומר, זרוק מנה לים, תן מנה לפלויני, תן מנה לכלב, יכול לומר, תן מנה לבת. בעצם מי שקיבל את כסף הקדושין זה אב. הוא קיבל את האב על ידי קבלתם. כמובן זה כל זה לשיטת הרדב"א המפורסמת, שבדין ערב לא צריך שניתן לבן דת, אלא עיקר שיעשה רצוני. אז בעצם האבא קיבל על ידי הבת עצמו. הר"ן מנסח את זה קצת אחרת, אומר הר"ן שזה מועיל מדין ש...
אבל אני
גם אמר
שזה
רק כאילו
כסף.
חכה, אני עוד אעיר את זה, קודם כל מה רוצים כאילו שם, בדיוק את הדבר הזה עוד אעיר, אני בא לעיר.
למה זה דין
שם? קודם כל זה דין שם, לפי הדין כאן, צודק, ועוד מעט נגיע כאן. דרך אחרת שהוזכרה בר"ן, שבאמת הסיבה שנעשים כאן קידושין, זה ש... הבת מזכה לאבא, כי למרות שקטנה לאו בת שחייה, אבל שאפילו זוכים בדעת אחרת, לא, סליחה, מדובר בנערה, מכיוון שבנערה כל שבח נורים לאביה, אז מכיוון שהוא קיבלה את הכסף, זה ישר זה יגיע לאביה, אז בעקיפין זה יגיע לאביה. נפקמין שאפילו לא אב אמר שים כלי בקדושה, והיה כאן דין ערב, שעשה רצונו, אלא מישהו אחרי יזם נתן את הכסף לבת, הכסף עושה לזה מכאן שסוף סוף יגיע לאביה, זה גם בסדר, בסדר? אבל אתם צודקים, זה מה שאיתי מאיר, כל זה מועיל בקידושי כסף, להסביר למה בכלל הזכות הממונית, הכסף עבר אליה. אבל בקיין שטר, בסוף שבר, אנחנו לא מדברים עכשיו על השאלה הפיננסית, האם השטר הגיע, דין הרב זה רק מסביר למה, כאילו קיבלתי, אבל כאן בסוף של דבר, מדובר שהאב צריך לקבל את השטר, הוא יכול לקבל את השטר. אומרים גם הר"ן, וגם הרדב"א, שהנה חנמי, בסוגיה שלנו, אותו צריך להעמיד דווקא בנערה, ומדובר שהוא מינה אותה שליח לקבל. ליד מלא, אצלנו זה מועיל לא מדין צעי וקבלי קידושייך, כי הוא דין רק בקניין כסף, כמו שאמרנו, או דין ערב, או שבח נורים לאביה, אלא כאן זה מועיל רק מדין שליחות, ומדובר שהוא מינה את הבת שליח להיות שליחת קבלה לקבל על ידו את השטר. בסדר? אבל... הראש והרשב"א אמרו בסוגיה שגם הסוגיה שלנו כאן היא גם מדין צאי וקבלי קדושייך, ומסביר הראש שכל הדין שאין שליחות וקודם כל מדובר גם בקטנה, אומר, ממילא מדובר כאן גם בקטנה ולא דווקא בנערה, אומר הראש שכל הדין שאין שליחות לקטנה זה רק בדבר שהיא לא שייכה בי, אבל כאן מכיוון שהיא שייכת בדבר מסוים זה כאן, כי סוף סוף הדבר זה יהיה קשור גם אליה, אז בהקשר מסוים זה כאן, ננסח זה כאן, זה שליחות יותר טבעית כזאת, לא חיצונית, לא מלאכותית, אז כאן גם שליחות לקטן, ובעצם כל דין שצי וקבלי קידושייך, אומר שכשהיא מקבלת, היא שליחה של האבא לקבל. מלא, בהקשר מסוים זה כאן, היא הופכת להיות בעצם איזשהו כתובת טבעית של האבא לקבל דרכה, ולכן מלא, הדבר מסוים זה יועיל גם לגבי קידושי שטר שבקבלתה היא בעצם מכיוון שהיא מעורבת בתוך הדבר המסע הזה, למרות שאין שירות הקטן, אבל היא יכולה בעצם עכשיו לסייע לאבא לקבל לה את שטר הקידושי.
הולך
עם היד. איך? אז זה מה שאומר הראש, יש לה יד, אין לה שליחות.
אין לה שליחות.
זה תחת מקנה הרי יש בכדי קטן. כל הבעיה שאין שליחות. אין שליחות. כי אישה אחרי בגבי, הוא אומר ראש.
לקטן אישה?
כן, וזה תחת מקנה אפשר לקנות לו. נכון? הרשב"א אומר משהו קצת יותר עמוק. הוא אומר הרשב"א, שאני צריך להיזכר, זוכר רב אבי, שנייה רגע. כן, זה קשור קצת לסוגיות שדיברנו עד בקדושי קטנה. שאומר, בקדושי קטנה, קצת קשור לסבורות שאמרנו שאבא הוא בעצם מעין אפוטרופוס. הוא בא אליהם עליה, אבל בעצם באמת וקצת באמת היא מתקדשת. ושאבא אומר, צי וקבי קדושייך, כאילו אבא את הכוח שיש לו בה, מוסר אליה, מגבה אותה, להיות היא עכשיו המתקדשת בכוח עצמה. צריכים את הגיבוש של אבא. בין צבא הדעת החלט מקנה, שתמיד נותן תוקף לקניין, כאן האבא, שהוא בעצם הבא אליהם אליה, הוא יכול להיות זה שמש מקדש, המתקדש, ויכול לגבות אותה להיות מתקדשת, שזה בעצם החידוש הגדול שהם מאמצים כבי קידושך, שלכן זה נכון גם מכן כסף, ומאלה זה נכון גם מכן שטר. בעצם רק הנפקים מן הגדולה בין שתי השיטות האחרונות, הראש והרשב"א, לבין שתי השיטות הראשונות, האם בסוגיה שלנו מדובר דווקא בין הרב ומינה אותו שליח, כיסים כבי קידושך הוא דין ספציפי שמרק בגן כסף, או שיש גם איזושהי הגדרה מהותית שנוכל רק בכל הקניינים, שבעצם מאפשרת גם בקידושי שטר, להסביר את מילות, פשט מילות הגמרא כאן, שפשט הגמרא כאן מדובר גם בביתו קטנה, ואומר בן ילדה או בן ילדה, זה נראה כאילו ממש כאן שיש לה תוקף עצמי לקבל על ידי המציאות של אבא, ככה באמת הם ביאור עצמם. אבל יש שיטה פעילית, שיטה אחרונה, והיא שיטת התוספות ריד. בואו אולי כדי לראות אותו, כי לא, את כל המקורות לא ראיתם, אז רק אמרתם בעל פה, אבל עכשיו נראית את תוספות ריד. זה נמצא בדף ח' עמוד ב' למטה. זה נאמר תוך כדי הסוגיה של תנאו על גבי סלע, שגם תנאו על גבי סלע, אז התוספות ריד מסביר את הדבר הזה שלא דווקא לגבי כסף קידושין, אלא נכון גם לגבי שטר. ואומר התוספות ריד כלל, כלל אומר איזה יקרה שלח לקבלה, כשלא אמרה לבעל תנאו לפלוני, אלא מתו שלח לקבל מיד הבעל ההוא, ודע בעיני שתמנו שלח פה אל פה ולא על ידי שלח. אני שומעת היא לבעל, תנאו לפלוני וקדש לך, כאילו נתן בידה אדמי. ואפי שלא מנתה אותו פלוני שלח לקבלה, אבא מקודשת, וכן לגבי גט. אז קודם כל ברור, וכן לגבי גט, נראה שמדבר כניקיין שטר, ולא על כניקיין כסף. ואלה זה לא מדין ערב, הוא מסביר את התנאו לגבי סלע. אלא יש כאן אמירה חדשנית, שקודם כל היא מאוד מסבירה הרבה דברים בהלכות גיטין, אבל מאלה מסבירה אותה גם כמו שטר קידושין. הרי גיטין, הדין שאדם צריך לתת את הכסף לידה של האישה, זה לא מדין שהיא זוכה בדבר הזה, זה ניתן אפילו בעל כוחה. ואנחנו יודעים שגם אם נתן קרוב לה, זה מחלוק זה קרוב לה דרבנו דורייתא, בתוך סטריד אולי נראה שיש כאן משהו דורייתא, זה שאישה החליטה, תן את הדבר המסוים הזה באזור המסוים שהוא שלי, זה נקרא כאילו קיבלתי את הדבר המסוים הזה. ומלא וקשה מסוים זה כאן, מחדש הריד, שזה נכון לא לגבי גיטין, וזה אולי קצת פותט כל המורכבות של גיטו ואדם בין כאחד, איך אישה יכולה לזכות בגט, הרי עדיין יתר את בעלה, אלא שעצם כל העניין הוא שהדבר הזה יימסר למקום שאותה אישה הגדירה, ולכן הדבר הזה בעצם נגדק, מודק למסר לידה. ולא רק דבר מסוים זה כאן, אותו דבר שאבא אומר, תן לא רק כסף, אלא גם תשטר, תן את זה ליד המסבת הזה כאן, זה בעצם נקרא שבדבר המסבת הזה כאילו אבא קיבל. שאני בעצם אומר ככה, אנחנו בעצם רוצים לומר, קצת כאילו בעצם קיירנו את דין ערב בממונות, גם את דיני שטר. והגדרנו, זה בעצם מה שהתוספות ריד כאן ערבב את הזרים. והגדרנו שאפשר לקבל את השטר לכל דבר, גם לא, לא דבר שיש לו מקדם משפטית שזכיתי בו, אבל דבר שהוא מיוחס אליי, זה כבר נקרא קבלת שטר. לעניות דעתי, אני רוצה בעצם לחזור למה שאמרנו בהתחלה. אם כל המסירה היא לא עיקר בקניין השטר, אלא גם כאן שטר, כמו שאמרנו, הכתיבה. והמסירה זה רק בא לומר, העברתי את המסר. אז בהקשר למסר זה כאן, בדיוק כמו גיטין, אותו דבר גם מקידושין. אם הוא כתב והעביר את זה, בעצם זה יצא מתחת ידו, זה עבר אל רשות האישה, אל המחב של האישה, בהקשר זה כאן הוא אותו דבר למחב של האבא, והאבא בעצם אמר, ציבי קבלי קדושייך, על מלא זה, הדבר המסר זה הגיע אליה, כבר בדבר המסר זה כאן, בעצם מתקיים הדין של קיין השטר. כי בעצם אנחנו מאוד מאוד מדגישים, שנותנים את עיקר הכובד קיין השטר על הכתיבה, והמסירה היא רק בעצם ההשלמה של הדבר המסר הזה, איך שהדבר המסר הזה הוא עבר ממני אליך, ולא שיש כאן שודים מסוים, שהדבר המסר הזה תהיה בטח לא כמו קניין שטר רגיל, לפי ההבנה הראשונית ברש"י, שהדבר הזה תהיה אותה שיטתי, תחת ידיי, אלא זה צריך להיות מועבר, בעצם הכתיבה הזאת היא כתיבה שנמסרת מן הבא לידיעה של האישה. אני חושב שכמו רש"י, כן. צודק, נכון, לא מסכים, נכון. למה שלפי תוספות, אני חושב שמידה מסוימת, כן, העברה היא כן קריטית, הכוונה, כי היא בעצם מעבירה את המסרים ביניהם כזה, כאילו.
האמירה צריכה להתגמל כלפי האישה, אני לא יכול להגיד את זה.
נכון, כן.
כאילו, קשה
לי להכריע. לא, צודק, נכון. אולי זה יותר בא להבליט, כאילו, לעומת שטר מחר כזה, כאילו, כן, לעומת, או המשרה שבשטר מחר. שסוף סוף כאן יש מאוד מאוד משמעות, כאילו, המסרה כאן יותר שהמסור עבר בינינו, כאילו. כאילו, הבירה שנתתי משקל יתר לכתיבה, זה יותר פשוט לי להקל דברים האלה. אתה יודע, כאילו, לפי תוספות, יכול להיות שיש כאן איזו צורה מסוימת של תוספות מחדש, שגם זה נקרא סוף סוף צורה של העברת המסר בינינו, כאילו, כן. בסדר, יישר כוח.